מנחות דף כף, מתחילים בעזרת השם, דף י"ט עמוד ב', שתי שורות מלמטה. על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. שואלים המפרשים, מה זה גם? בכינו. ישבנו ובכינו בזוכרנו את ציון, עם ישראל, כשהם גלו מירושלים, מארץ ישראל, ישבו על נהרות בבל ושם הם בכו. אלא למה זה גם? פשוט זה אלפי שנים אחורה, בזמן של בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא לקח את כל המים שהוא ברא וחילק אותם לשתיים, חלק בעולם וחלק בשמיים. הפריד בין המים העליונים למים התחתונים. ואז המים התחתונים, המים של העולם הזה, בכו בדמעות. שאל אותם בורא עולם, מה אתם בוכים? למה אנחנו בוכים? אלה שהיו איתנו קודם, המים העליונים, עכשיו נמצאים קרובים אליך, ואנחנו כל כך רחוקים, ולא נבכה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, יש לי בשבילכם שתי נחמות. מתי שנבנה את בית המקדש, ייקחו ממכם מים לניסוך המים, וגם מתוך הים ייקחו מלח, ועל כל הקורבנות והמנחות יבזקו וישימו מלח. ואז המים באמת התנחמו בזה. אבל כשנחרב בית המקדש, עם ישראל ירדו לבבל, הם התחילו לבכות על החורבן, על הריחוק משולחנו של הקדוש ברוך הוא, ואז מה הם ראו? הם ראו את נהרות בבל שבוכים איתם ביחד. עד עכשיו היינו בקרבת השם, והיינו באמת זוכים שמהמלח שלנו מלכו את הקורבנות בבית המקדש, אבל עכשיו כבר לזה אנחנו גם כן לא זוכים. באמת המצווה החביבה הגדולה הזאת, שהיו שמים מלח על הקורבנות, אנחנו למעשה כעת נדון בו, האם זה מעכב או שזה לא מעכב, ואנחנו הולכים עם הגישה שלימד אותנו רב בתחילת העמוד, בדף י"ט עמוד ב' למעלה. רב מלמד אותנו כלל בכל דיני הקודשים. כשדבר כתוב פעמיים בפסוק, אותו דבר כתוב והוא כתוב פעם נוספת, זה אומר שזה מעכב. ועל זה עכשיו בא רב הונא ומתקיף התקפה מאוד מאוד חזקה. מתקיף לרב הונא, הרי מלח, זה שצריך למלוח את הקורבנות, דלא תנא ביקרא. הפסוק כותב אותו רק פעם אחת, והוא לא חוזר על זה פעם נוספת. ובכל זאת הוא מעכב בי, וזה מעכב לשים מלח על הקורבנות. מאיפה אני יודע שזה מעכב? ברייתא מפורשת, דתניא, ברית מלח עולם הוא. כך כתוב הפסוק. לומדים מזה שתהי ברית האמורה במלח, דברי רבי יהודה. יש ברית במלח שלא תפסוק מהקורבנות, כותב רשי. תמיד בכל הקורבנות צריך לבזוק, לשים מלח. טוב? רבי שמעון אומר, גם כן, עוד לימוד, מאיפה לומדים שצריך לשים מלח על הקורבנות? נאמר כאן, ברית מלח עולם הוא, ונאמר לאלן במתנה שקיבל פנחס בן אלעזר, על המסירות נפש שלו למען בורא עולם, למען התורה הקדושה ולמען עם ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה גדולה, שהוא יזכה להיות כהן, ברית כהונת עולם, לא ולזרוע אחריו. כתוב שם גם כן את המילה ברית ואת המילה עולם. לומדים מהברית כהונת עולם של פנחס בן אלעזר, כשם שאי אפשר לקורבנות בלא כהונה, כמו שאת הקורבנות צריך להקריב על ידי כהנים בדווקא, כך אי אפשר לקורבנות בלא מלח. ככה חייבים את הקורבנות להקריב ביחד עם מלח. מה רואים מכאן? שמלח מעכב בקורבנות. קשה, הרי לא כתוב שם פעמיים. הוא לא כתוב פעמיים, איך הוא עדיין מעכב? מתרצת הגמרא, אמר רב יוסף, רב כתנא דידן סביר עלי. רב באמת הולך עם הכלל שלו לאורך כל הדרך. דבר שלא כתוב פעמיים, לא מעכב. מלח לא כתוב פעמיים, הוא לא מעכב. באמת הוא לא סובר כמו הברייתא שעכשיו הזכרנו, ששם רואים שמלח כן מעכב. הוא סובר כמו המשנה שאמרה שמלח לא מעכב. איפה המשנה אומרת את זה? רב קטן עדידן סביר עלי, דאמר, לא מלח, אם לא שמו מלח בקומץ, כשר בדיעבד הקומץ של המנחה יהיה כשר. למה? באמת, כי כתוב רק פעם אחת מלח ולא פעמיים. טוב, אמר לאביי, תלמידו של רב יוסף, בא וטען לתירוץ הזה של רב יוסף, איהכי, מה אתה אומר? שכשכתוב במשנה לא מלח, הכוונה שגם אם בכלל לא שמו מלח על הקורבן זה בדיעבד כשר, מה תגיד על מה שכתוב באותה משנה לא יצק, שלא יצקו שמן על המנחה, גם זה כתוב שזה בדיעבד כשר, תגיד שלא יצקו בכלל הכוונה? מה, לא יצק? יחי, לא יצק נמי, לא יצק כלל? הרי זה מעכב יציקת שמן, על מה אתה מדבר? ודאי שזה מעכב, בכל זאת המשנה אומרת לא יצק, יהיה כשר. מה באמת הכוונה של המשנה? אלא, לא יצק כהן. היציקה לא נעשתה על ידי כהן, זה יהיה כשר באמת. אבל על ידי מי זה כן נעשה? אלא על ידי זר. החנמי אותו דבר מה שכתוב לא מלאך. לא מלאך כהן, אלא זר. אבל מלאך, ודאי שמעכב. אבל למה זה מעכב הרי? כתוב רק פעם אחת מלאך. אז אם כן חוזרת השאלה ששאל רבונה. אומרת הגמרא, אמר לי, וכי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי מזבח? וכי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי המזבח? מה פתאום? אסור לו להגיע למקום הזה בכלל. אז איך תגיד שאת המליחה עושה זר? הרי את המליחה עושים על המזבח, לפני שמקריבים את הקומץ. אז לכן מה שכתוב לא מלאך כשר, זה לא הכוונה שלא מלאך כהן וכן מלאך זר, כי זר לא יכול למלוח. למה? כי הוא לא יכול להגיע למקום איפה שהם הולכים בכלל. אז מה שכתוב לא מלאך כשר, הכוונה שלא מלאך בכלל, ובכל זאת זה יהיה כשר. זה תירוץ אחד. והיא בא איתמה, כיוון דכתיבה בברית, כמאן דתנא ויקרא דמיה. באמת אתה צודק, מלח כן מעכב. מלח כן מעכב, לפי דעת רב. למה זה באמת מעכב? התשובה היא, אמנם כתוב רק פעם אחת מלח, אבל כתוב גם ברית. כשכתוב ברית, זה אומר שזה מעכב. יש כמה כללים שדורשים מהפסוקים, שזה אומר שהפסוק מעוניין שהעבודה מסוימת תעכב בקורבן. אז לא דווקא אם זה כתוב פעמיים זה מעכב, גם כשכתוב ברית זה גם כן אומר שזה מעכב. אומרת הגמרא, ולא תנא ביקרא, סתם, אני רוצה להבין את ההתקפה של רבונה. מלח, לא כתוב פעמיים בפסוק את העניין שצריך למלוח את הקורבנות, ובכל זאת זה מעכב. מי אמר לך שלא כתוב פעמיים במלח שצריך למלוח את הקורבנות? בטח שכתוב. והכתיב, יש פסוק שאומר ככה, בתחילת ספר ויקרא, תחילת ענייני הקורבנות, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח. אז כתוב מלח? פעם אחת. הלאה. ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל מנחתך, פעם שנייה, מלח אלוקיך לא תשבית. פעם שלישית אפילו, על כל קורבן אחד תקריב מלח. זה פעם שלישית. נו, אז איך לא כתוב פעמיים מלח? כתוב שלוש פעמים. אז מה אתה אומר? למה זה מעכב? הרי זה כתוב רק פעם אחת. כתוב שלוש פעמים, לא פעם אחת. אומרת הגמרא, ולא תנא ביקרא, וכי הפסוק לא שנה פעמיים מלח בפסוק, והרי והכתיב, וכל קורבנך במלח תמלח, ושם כתוב שלוש פעמים מלח. אומרת הגמרא, ההוא מבא אלה לכדתניא, זה שכתוב שלוש פעמים את העניין של המלח בפסוק הזה, אף אחד מהם לא כתוב רק בשביל להיות כתוב פעמיים, אלא כל אחד מהם מלמד עוד עניין ועוד עניין. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שמלמדת מהפסוק הזה הרבה הלכות לגבי מנחה. לכדתניא, אילו נאמר קורבן, אילו נאמר קורבן במלח, כתוב שם קורבן מנחתך במלח תמלח. נאמר שלא היה כתוב מנחתך, אלא היה כתוב רק קורבן במלח. שומע אני, אפילו עצים ודם שנקראו קורבן. אומר רש"י, איפה אנחנו רואים שעצים נקראו קורבן? דכתיב שנאמר, והגורלות טיפלנו על קורבן העצים. אז רואים שעצים נקרא קורבן. דם יקרא קורבן, שהוא עיקר כל הזבח. עיקר הזבח זה הדם. אז אם כן, עיקר הקורבן זה הדם, אז גם דם נקרא קורבן. ובכן, אולי הייתי אומר שצריך למלוח את הדם וצריך למלוח את העצים לפני שמקריבים אותם. כשאתה בא לשים עצים על המזבח, שים על זה מלח קודם, מה איתך? שים מלח. מה מלח? עצים, אדוני, זה לא מדובר פה על קורבן. מי אמר לך שזה לא מדובר על קורבן? כתוב שעצים יקראו קורבן, הנה. והגורלות טיפלנו על קורבן העצים, קורבן, עצים, עצים זה קורבן. נו, אז אם כן, למה באמת לא צריך לשים מלח על העצים של המערכה? אומרת הגמרא, תלמוד לומר מנחה, לכן כתוב קורבן מנחתך במלח תמלח, דווקא מנחות ולא דם או עצים. מה מנחה מיוחדת שאחרים באים חובה לה? אף כל שאחרים באים חובה לה, דווקא כזה דבר שהוא דומה למנחה. מנחה מיוחד שיש כאלה שבאים חובה בשבילו, מעצים. כשאתה רוצה להקריב מנחות, אתה צריך במיוחד להביא עצים. אז אם כן, רק כאלה קורבנות, כאלה קודשים, שכשמביאים אותם, מביאים ביחד איתם עצים. בשביל להקריב אותם על העצים. אבל דברים שלא מביאים עצים בשבילהם, לא נאמר עליהם שצריך לשים עליהם מלח. וזה בא למעט שתי דברים, עצים ודם. כשבהם מביאים עצים, אפילו בן אדם מתנדב עצים, לא צריך להביא ביחד עם זה עוד עצים. וגם דם, לא צריך עצים בשביל הדם, כי הרי זורקים את הדם על המזבח, לא מקטירים אותו. שואלת הגמרא, היא מה מנחה מיוחדת שמטרת אף כל שמטיר, אבי דם שמטיר, מה אתה אומר שאם זה כל דבר שדומה בצד אחד למנחה, אתה בא ומרבה, ומה שלא דומה אתה לא מרבה, אז אם כן, בוא נרבה גם כן מצד אחד. מה המעלה שיש לקומץ, שהוא מתיר את שיירי המנחה להכיל על הכהנים? אז אולי נאמר שכל דבר שמתיר באיזושהי צורה, אז צריכים למלוח אותו. דם של קורבן מתיר, ודאי שהוא מתיר, הוא מתיר את הבשר של הקורבן להכילה. אז אם כן נאמר שגם אותו צריך לשים למלוח, צריך למלוח אותו. תלמוד לומר, כתוב שם, ולא תשבית מלח וכולי, כתוב שם אחר כך מעל מנחתך, לומדים מזה דווקא מעל מנחתך, ולא מעל דמך, דם לא צריך לשים בו מלח. יכול תהה מנחה כולה טעונה מלח, גם השיריים, לא רק הקומץ. תלמוד לומר, קורבן, דווקא הקורבן, דהיינו הקומץ, הוא טעון מלח, ואין מנחה כולה טעונה מלח, לכן את השיריים לא צריך למלוח. ואין לי אלא קומץ של מנחה, מניין לרבות את הלבונה, שגם אותה מקטירים על המזבח, הרי מהמנחה מקטירים גם את הקומץ שהכהן לוקח מלוא קומצו מהמנחה, וגם את הלבונה שאוספים מעל המנחה, היו מפזרים הרי לבונה, היו אוספים את הלבונה ומקטירים ביחד עם הקומץ גם את זה על המזבח. אולי נאמר שגם לבונה צריך למלוח לפני שמקטירים אותו. מאיפה נלמד שצריך באמת, כן, צריך למלוח, מאיפה לומדים שצריך למלוח את הלבונה? אומרת הגמרא, מרבה את נהיית הלבונה, שכן באה עימה בכלי אחד. הרי באותו כלי ששם יש את הקומץ של המנחה, גם יש את הלבונה. הם מתקדשים ביחד, הרי היו מערבבים את השמן ביחד עם הסולת, שזה למעשה המנחה, שמזה היו לוקחים קומץ, והם מפזרים מלמעלה לבונה. והלבונה הייתה מתקדשת בכלי שרת ביחד עם המנחה. לכן גם את הלבונה היו צריכים להקטיר ביחד עם הקומץ שהיו מקטירים, והיו מולכים אותו לפני כן, היו שמים עליו מלח. כי הם קדשו באותו כלי, יש להם את אותו דין. כמו שהקומץ מוליכים עליו מלח, ככה גם את הלבונה היו שמים עליו מלח. אומרת הגמרא, מניין לרבות את הלבונה באה בפני עצמה? מאיפה תרבה לבונה שבאה בנפרד, שאדם מתנדב נאמר לבונה, שהוא לא מתקדש באותו כלי ביחד עם הקומץ, שגם אותו צריך למלוח במלח? עוד דוגמה, וגם את הלבונה באה בבזיחין, לבונה שבאה בתוך כפות, בזיחין, ששמים אותו על השולחן של לחם הפנים, שהוא לא מתקדש בכלי אחד ביחד עם הקומץ, מאיפה לומדים שגם אותו צריך למלוח? מאיפה נלמד? והקטורת, שהם מקטירים על המזבח הקטורת, מנחת כהנים שלא היו לוקחים ממנו קומץ, אלא את כולו היו מקטירים, מאיפה לומדים שצריך למלוח אותו לפני כן? ומנחת כהן משיח, כהן גדול, כל יום היה מביא מנחת חביתין, היה מביא חצי בבוקר, חצי בערב, מאיפה לומדים שגם את זה צריך למלוח? הרי המנחת כהן וכהן גדול, הרי לא היו לוקחים ממנו קמיצה ומקטירים על המזבח, אלא את כל המנחה היו מקטירים על המזבח, אז מאיפה נלמד שגם את המנחה הזאת היו צריכים לשים עליו מלח? ומנחת נסחים, כשאדם מביא סוג מסוים של קורבן, יש חלק מהקורבנות שמביאים ביחד איתם גם מנחה, ואת המנחה הזאת לא היו קומצים ממנה, אלא היו את כולו מקטירים על המזבח, מאיפה לומדים שגם אותו צריך למלוח? מה עוד? אימורי חטאת, ואימורי אשם, ואימורי קודשי קודשים, הכוונה של מי ציבור, ואימורי קודשים קלים, ואיברי עולה, ועולת העוף, כל הדברים האלה מקטירים על המזבח, מניין שגם אותם צריך לשים עליהם מלח? תלמוד לומר, על כל קורבנך תקריב מלח. אמרמר, אמרנו בברייתא, אין לי אלא קומץ, קומץ של מנחה. מניין לרבות את הלבונה, שגם את הלבונה צריך למלוח. מרבה אני את הלבונה, שכן באה עמה בכלי אחד. שבאה ביחד עם הקומץ בכלי אחד. כך למדנו בברייתא עד לכאן. עד כאן מה שאמרנו, למדנו בברייתא. שואלת הגמרא, והאמרת, מה מנחה מיוחדת שאחרים באים חובה לה? אז אם כן, מרבים, כל דבר שמגיע ביחד שאחרים באים חובה לה, דיינו שמביאים עצים ביחד עם אותו קודשים, כמו שקומץ, היו מקטירים אותו, בשביל זה היו צריכים לפני כן לשים עצים, בשביל שיוכלו להקטיר את זה על העצים. אז ככה, כל דבר ודבר שמקריבים, שצריכים בשביל זה להביא עצים, אז זה נכלל בדין של המנחה שצריך למלוח אותו גם כן. אני שואלת השאלה, לבונה, גם כן הם מקטירים על המזבח הזה, היו צריכים להביא ביחד עם זה עצים בתור חובה. אז אם כן זה מתרבה כבר מהריבוי הזה, מה צריך ריבוי מיוחד ללבונה? עונה הגמרא, אחי כאמר, אימה, קורבן כלל. אולי נגיד שהפסוק לא בא, הפסוק לא בא לרבות, אלא אולי נאמר שהפסוק הזה בא למעט בכלל. מי אמר שהפסוק בא לרבות? אימה, קורבן, מה שכתוב הפסוק לגבי מנחה, זה כלל, דווקא קורבן. זאת אומרת, זה כלל, זה אומר כל סוגי הקורבנות. אחר כך כתוב מנחה, כתוב קורבן, מנחה. אז מנחה זה ממוקד יותר, זה מפורט יותר, דווקא מנחה, לא כל הקורבנות. יש אחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שדרכם דורשים את התורה, כלל ופרט. מה התוצאה שיש בתורה דבר כללי ומיד אחר כך דבר פרטי? זה אומר שהכלל מתמקד בפרט, אין בכלל אלא רק מה שכתוב בפרט. אם כן, אולי נאמר, כלל הוא פרט, אין בכלל, אלא מה שבפרט, מה יש בפרט? מנחה. מנחה אין, מנחה באמת יצטרך לשים עליו מלח, אבל מידי אחרינה לא, אבל דבר אחר, קורבנות אחרים לא יצטרכו למלוח אותם. אדר אמר, דווקא הפסוק בא כן לרבות. הפסוק כן בא לרבות, למה? פשוט מאוד. על כל קורבנך חזר וכלל. זאת אומרת, אתה צודק, יש פה באמת כלל ויש פה פרט, אבל יש אחר כך עוד פעם כלל. אז יש כלל שני ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, זאת אומרת, מידה שנייה ב-13 המידות, שזה כלל ופרט וכלל. שהתורה לא אומרת רק כלל ופרט, אלא כלל ופרט וכלל. כתוב אחר כך כלל נוסף. אז אנחנו לורשים את זה בצורה אחרת לגמרי. אי אתה דן אלא כן הפרט. זאת אומרת, אתה דן לרבות כל דבר שדומה לפרט. טוב, מה הפרט מפורש שאחרים באים חובה לה? מה המפורש בפרט? שהוא דבר כזה מנחה שצריכים להביא אחרים חובה איתו ביחד. היינו צריכים להביא עצים כדי שיוכלו להקטיר אותו על העצים האלה. אז אם כן, אני מרבה כל דבר שמביאים איתו ביחד עצים, שצריכים דווקא להביא איתו ביחד עצים. מה אני מרבה? אף כל שאחרים באים חובה לה, גם הם מתרבים פרט של מנחה שגם עליהם צריך לשים מלח. אומרת הגמרא, אחרים דבאים חובה למה הניעו. מה הכוונה? מה מנחה שאחרים באים חובה בשביל המנחה הזאת? מי הם האחרים שבאים? מה הניעו? מי הם? עצים, זה הכוונה לעצים שהם מביאים בשביל להקטיר את המנחה על העצים האלה. אם כן, נשאלת השאלה, אף כל דבר, הצריך עצים, אם ככה, אימה, בוא אני ירבה מפה משהו נוסף. אולי נאמר, איזה עוד אחרים שבאים חובה לה, מי הם? אולי נאמר שזה לבונה. זאת אומרת, אתה בא ואומר, יש לי כלל, פרט וכלל, נכון? הכלל הוא קורבן, הפרט הוא מנחה, אחר כך יש עוד כלל, כל קורבנך זה עוד פעם כלל. מה מרבים? כל דבר שדומה למנחה. מה דומה למנחה? שמנחה מגיע ביחד עם עצים, אז כזה קודשים שמגיע עם עצים, גם כן צריך לשים עליו מלח. יש לי משהו אחר שהפרט, מאפיין את הפרט. מה? מה הוא מנחה? את המנחה היו מביאים ביחד עם לבונה, לא? היו מפזרים הלבונה על המנחה. אז אני אגיד שרק דבר שמגיע עם לבונה, רק הוא צריך למלוח אותו. זה מה ששואלת הגמרא. אימה לבונה? כל דבר שהוא כמו לבונה, לא דווקא לבונה, אתה יודע מה? לא דווקא לבונה, אבל כל דבר שבא בתוספת והוא חשוב כמו קורבן, כמו שביחד עם הקומץ מביאים גם לבונה, והלבונה גם חשובה כמו קורבן, אז רק אז צריך למלוח אותו. מה אני אבוא לרבות? והייתי דם, אתה יודע מה? אני ארבה גם כן דם. דם של הקורבן, אני גם ארבה שצריך למלוח את הדם. עד עכשיו אמרנו שלא מולחים את הדם. לא, אני ארבה גם דם שצריך מליחה. למה? דאיקה נסחים. דאיקה נסחים. היו מביאים ביחד עם הדם, מביאים יין, גם היו מביאים לפעמים שמן, בשביל הקורבנות. אז אם כן, אולי נגיד, שעל דם יתרבה מהכלל ופרט וכלל של מנחה, שצריך למלוח אותו. עונה הגמרא, נסחים בעד אמורינו דעתו. הנסחים לא היו מגיעים עם הדם. יש קורבנות שצריך להביא איתם ביחד נסחים, דהיינו בקבוק עם יין, שאת היין הזה היו שופכים בנקב מיוחד שהיה על המזבח, אבל הנסחים האלה לא היו באים בכלל בגלל הדם, אתה יודע בגלל מה הם היו באים? באים בגלל האימורים שמקטירים, הבשר של האימורים שמקטירים על המזבח, בשביל זה הם מביאים את הנסחים. הנסחים באים ביחד עם זה. למה באמת צריך להביא ביחד עם האימורים נסחים? פשוט מאוד. מה הייתה? מה? אכילה ושתייה. אתה מביא קורבן בשר על המזבח כביכול, אתה נותן לאכול, תביא גם לשתות, תביא גם נסחים. לכן היום מביאים ביחד עם הבשר של האימורים, יין לניסוך, לנסח על המזבח. שאתה אומר, עדי רבה, אני אגיד לך שהנסחים באים ביחד עם אדם. למה? כפרה ושמחה. אנחנו חייבים לראות מה רשי כותב. אומר רשי, מה זה שמחה? לאחר כפרת דם שכיפר על החטא, הבאת הקורבן. מאדם נאמר חטא חלילה. הלב שלו שבור. אבל הוא בא לתקן, אלך הביא קורבן. מתי שמקריבים את הקורבן, הבן אדם עומד, סתם יעמוד, הלוויים הם מתחילים שירי רגש, שירים המעוררים לתשובה, והבן אדם הזה התחילו לזלוג לו דמעות מהעיניים, איך חטאתי לפני השם, מלכו של עולם, וחוזר בתשובה, בלבב שלם, וכשהיו מקריבים את כל הקורבן, הבן אדם היה יוצא נקי לגמרי מאותו חטא שהוא חטא בו. הבאת הקורבן, התכפר לך, על ידי מה דרך אגב מתכפר? על ידי זריקת הדם של הקורבן, על המזבח. זהו, אני נקי, אין לי עבירות, איזה שמחה. אז מה אתה עכשיו צריך לעשות? תביא יין. מה הקשר יין? אומר רשי, איזה דבר יפה. הוא אומר, לכן בא יין, הפסוק אומר בשופטים, המשמח אלוקים ואנשים. אתה יודע למה אני מביא בדיוק עכשיו יין? פשוט מאוד, במי שנתכפר חטאו, שמח. מי שנתכפר חטאו, שמח. אנשים מחפשים שמחה, כן? המקום הנכון לקבל שמחה, מי שנתכפר חטאו. מי שנתכפר חטאו, שמח. לכן מגיע ביחד עם אדם נסחים של יין. אין שמחה אלא ביין. פילי פלאים. טוב, אז אם כן נגיד שהנסחים באים עם אדם ולא באים עם האיברים, ואם כן, נאמר שאדם הוא דומה יותר למנחה לגבי העניין הזה, שכמו שהקומץ של המנחה בא ביחד איתו לבונה, שהוא גם כן סוג של קורבן, אז אם כן ביחד עם אדם, גם כן בא נסחים שגם כן סוג של קורבן, אז נגיד שאדם גם כן צריך למלוח, כמו שאת המנחה, את הקומץ של המנחה צריך למלוח עם מלח. ואנחנו הרי יודעים שאת אדם לא היו מלחים במלח, מה באמת ההסבר? אומרת הגמרא, אלא לבונה באה עמה בכלי אחד, ונסחים אין באים בכלי אחד. ממשיך רשי ואומר, בשביל להסביר אתכם נקרא את רשי. אומר רשי אלא, לאחי לא יתרבי דם, אף על גב דנסחים באים לו חובה. אתה יודע למה לא מרבים דם שצריך למלוח אותו, למרות שבאים איתו ביחד נסחים בתור חובה? הסיבה היא פשוט מאוד. לא דמו ללבונה באה לו חובה למנחה. זה לא דומה לקומץ שבא ביחד עם זה לבונה, שזה גם כן סוג של קורבן, למה? כי כשמביאים קומץ ולבונה, אז פשוט לבונה באה עם המנחה בכלי אחד. הם מתקדשים ביחד באותו כלי. לכן הם הרבה יותר משויכים אחד לשני. אז המנחה, זה שצריך למלוח עליו מלח, הוא לא דומה אבל לדם. למה? הרי את המנחה, את הקומץ מביאים ביחד עם לבונה ואת הדם מביאים ביחד עם נסחים. כן, אבל זה לא דומה. כי את המנחה מביאים ביחד עם לבונה בכלי אחד. את הדם ואת הנסחים לא מקבלים בתוך כלי אחד. זה משהו משלים ואומר, נסחים אין בהם עם הדם בכלי אחד. אז לכן אי אפשר לדמות בין יין שמגיע ביחד עם הדם נאמר, לבין הלבונה שמגיע ביחד עם הקומץ של המנחה. אז לכן נכון שאת הקומץ של המנחה צריך לשים עליו מלח, אבל על הדם לא צריך לשים מלח כי הוא לא דומה לגמרי לקומץ של מנחה. טוב. אבל עצים, את העצים כן מרבים מהפרט של המנחה. כל מי שמגיע ביחד עם עצים, כמו שמנחה באה ביחד עם עצים, למה כן? פשוט מאוד. כי היחי דמתקשרה בהו מנחה, אחי מתקשרה בהו כולו קורבנות. כמו שמנחה נהיית קשרה על ידי העצים שמקטירים אותה על העצים, את הקומץ של המנחה, ככה כל הקורבנות, השייכות שלהם לעצים היא אותה דבר, היא אותו דבר כמו הקומץ של המנחה. אז לכן, כל אחד שבא ביחד עם עצים, דומה בפרט הזה לקומץ של מנחה, וכמו שקומץ של מנחה היו מולכים במלח, ככה גם את אותם קורבנות היו מולכים במלח. טוב, ואימא, אתה אומר, אתה יודע מה בסדר, כלל ופרט הוא כלל. ומדמים משהו דומה לפרט, אולי נגיד משהו אחר נדמה לפרט. ואימא, מה הפרט מפורש שאחרים באים חובה לה ומתרת? אף כל שאחרים באים חובה לה ומתרת. ומה הניעו? לבונה הבא בבזיכין דשאר ילחם. אולי נגיד, כמו ש... לבונה שבא, זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים, שהמנחה, הקומץ של המנחה, כשהם מקטירים אותו, אז היה מתיר את שיירי המנחה לאכילה לכהנים. אז אולי נדמה גם את שאר הקודשים, שכשהם מקריבים אותם, הם היו מתירים משהו מסוים לאכילה. כמו למשל, כשהיה, היו שמים, בתוך ההיכל היו שמים שם שולחן, והשולחן היו מסדרים 12 לחמים, לחם הפנים, מת, איך היה מותר לאכול את הלחם הפנים? בשבת, אחרי חצות, כשהיו מקטירים את שתי הבזיכי הלבונה, על גבי המזבח, אז כל הלחמים היו ניתרים. אז אם כן אומר שאת זה נרבה, את אותם בזיכי הלבונה, שצריך לשים עליהם מלח, נרבה מקומץ של מנחה, כי הרי שתיהם באים להתיר. אבל מידי אחרינה לא, אבל דברים אחרים שלא באים להתיר משהו אחר, לא נרבה שצריך למלוח אותם במלח. מתרץ את הגמרא, מדי צריך מעל מנחתך, שממעטים מזה ולא מעל דמך, מכלל דענך כולו עטו בחד צד. זאת אומרת, מזה שאנחנו רואים שבשביל למעט דם, אנחנו ממעטים את זה מזה שכתוב על מנחתך ולא על דמך, סימן שדבר שדומה למנחה, אפילו בצד אחד, רק בזה שזה בא ביחד עם עצים, זה לבד סיבה שאנחנו נרבה את זה ממנחה, ולא צריך גם כן לרבות, שצריך גם כן להתיר משהו באכילה. למה? מזה שאנחנו ממעטים ממנחה דם, אפילו שדם מתרבה מצד אחד בלבד, מזה שהוא מתיר רק את הקורבן, את הבשר של הקורבן, בכל זאת, אנחנו צריכים לימוד מיוחד למעט את הדם. למה אנחנו צריכים לימוד מיוחד למעט את הדם? הרי הוא מתרבה רק מצד אחד, בשביל לרבות צריך שתי צדדים. גם דבר שבא עם עצים, וגם דבר שמתיר. והדם הוא רק דבר שמתיר, אלא מזה שאנחנו צריכים מיעוט מיוחד מפסוק למעט את הדם, סימן שבצד אחד כן אפשר לרבות. זאת אומרת, כל דבר שדומה למנחה, לקומץ של המנחה, אפילו בדבר אחד, או שזה מתיר, או שזה בא ביחד עם עצים, זה כבר סיבה שצריך למלוח אותו במלח. אומרת הגמרא, אמר מר, למדנו מעל מנחתך שאת הקומץ היו צריכים למלוח במלח, ממעטים מזה מעל מנחתך ולא מעל דמך, שאת הדם של הקורבן לא היה צריכים לשים עליו מלח. ואימא, אולי נאמר משהו אחר, מעל מנחתך ולא מעל איבריך, אולי נמעט שלא צריך למלוח את האיברים שמקטירים על המזבח, אבל ההלכה היא שכן מולחים את האיברים האלה. למה אתה ממעט מעל מנחתך דם, שאת הדם לא צריך לשים עליו מלח, ואתה לא ממעט מזה איברים שמקריבים על המזבח, שעליהם לא יצטרכו לשים מלח? למה עליהם אתה אומר שכן צריך לשים מלח? אומרת הגמרא, מסתברא איברים אבלי לריבויי, איברים דווקא להפך, צריך לרבות מהמנחה איברים של קורבן שמקטירים על המזבח. למה? שכן, השבן תמה סימן. שבע האותיות האלה זה סימן לזכור את שבע הדברים שהם מחנה משותף בין האיברים של הקורבן לבין הקומץ של המנחה. איזה שבע דברים? דבר ראשון, אחרים באים באים חובה לה כמותה, ביחד עם הקומץ של הלבונה היו מביאים עצים בתור חובה, כדי להקטיר את הקומץ של המנחה, קומץ של המנחה, על העצים האלה. זה גם כן באיברים, איברים שמקריבים על המזבח, היו חייבים להביא ביחד עם עצים, כדי שיוכלו להקריב את האיברים על העצים. אז זה מחנה משותף אחד. דבר שני, אישים כמותה, היו צריכים להקטיר את זה על גבי האש. כמו שאת הקומץ של המנחה היו מקטירים על האש, ככה גם את האיברים של הקורבן היו מקטירים על האש. לעומת זאת, את הדם לא היו מקטירים על האש, היו זורקים אותו על הדופן של המזבח. דבר שלישי, בחוץ כמותה, מחוץ להיכל היו מקריבים גם את הקומץ של המנחה וגם את האיברים. את הדם, היו חלק מהדם מזים גם בתוך ההיכל, גם בתוך קודש הקודשים היו מזים חלק מהדם. אז זה לא דומה לקומץ של מנחה. עוד דבר שאיברים דומים לקומץ של מנחה ודם לא דומה, נותר כמותה. זאת אומרת, אם הקומץ נשאר אחרי למחרת, אחרי הזמן שלו, מי שאוכל ממנו חייב קראת, הוא נקרא נותר. לא, ואותו דבר גם, איברים של קורבנים נשארו, אז יהיו חייבים עליהם קראת, מי שאוכל מהם. אז, אבל לעומת זאת, מאדם, מי שהוא יאכל אחרי זמנו, הוא לא יהיה חייב קראת. לכן יש עוד מחנה משותף בין קומץ של מנחה לבין איברים שהוא לא דומה לדם. עוד דבר, טומאה כמותה, אדם שהוא טמא והוא אוכל מהבשר של הקורבן, הוא חייב. אדם שהוא טמא והוא אוכל מהקומץ של המנחה, גם כן חייב, אבל מי ששותה מהדם, הוא לא יהיה חייב את החיוב הזה של דם, לא יהיה שייך בו, את החיוב הזה של, לא של דם, אלא של טומאה, הוא לא יעבור על האיסור של קודשים בטומאה, בזה שהוא שתה דם. יש מיעוט מיוחד, מסכת יומא דף סמך, שממעטים טומאה מדם. דבר שלישי, מעילה כמותה. זאת אומרת, מי שנהנה מקומץ של מנחה, חייב משום מעילה. מי שנהנה מהאיברים של הקורבן, חייב משום מעילה. אבל מי שנהנה מהדם של הקורבן, לא חייב משום מעילה. אז אם כן, אנחנו רואים שמי דומה למי. האיברים דומים לקומץ של מנחה, והדם לא דומה לקומץ של מנחה. אז אם יש לי אפשרות לרבות דבר אחד שדומה לקומץ של מנחה, אני מעדיף לרבות איברים ולא דם. שואלת הגמרא, אדרבה. אולי נאמר, דם אבל אלה ריבויי. אולי נרבה דווקא את הדם שהוא דומה לקומץ של מנחה. למה? שכן, מתיר כמותה, הוא מתיר כמותה יותר מאיברים, הוא הרבה יותר, זאת אומרת, דם, זה שזורקים אותו על המזבח, מתיר את הבשר. קומץ, זה שמקטירים אותו על המזבח, מתיר את שיירי המנחה. אבל איברים של קורבן לא מתירים שום דבר. הקטרת האיברים, הקטרת האימורים לא מתירה שום דבר. אז אם כן יש מחנה משותף בין דם לבין קומץ מנחה, שאין אותו באיברים. זה דבר אחד. דבר נוסף שיש, נפסל בשקיעת החמה כמותה. מגיע השקיעת החמה, קומץ של לבונה נפסל. דם נפסל. איברים לא נפסלים. אפשר להקטיר את זה במשך כל הלילה. הקטר חלבים ואיברים מצוותם עד הבוקר. חכמים אמרו, עד חצות, כן, אבל אפשר להקטיר את האיברים והבדרים כל הלילה. גם לא ברור שזה באמת הדחצות, מה שמבואר ברשי שם במסכת ברכות דף ב', אבל על כל פנים, מה שבטוח זה שאיברים ובדרים לא נפסלים בשקיעת החמה. אז אם כן, יש פה עוד מחנה משותף בין הדם של הקורבן לבין הקומץ של המנחה. טוב, אומרת הגמרא, אתה צודק. יש לך פה שתי דברים שדם דומה לקומץ מנחה ואיברים לא דומים בזה לקומץ מנחה, אבל אנך נפישן, הדמיון שיש בין האיברים של הקורבנות לבין הקומץ של המנחה, זה שבע דברים. לעומת זאת, הדמיון שיש בין דם לבין הקומץ של המנחה זה רק שתי דברים, אז שבע זה יותר משתיים, לכן אנחנו מדמים את האיברים לקומץ המנחה ולא את הדם, ואת האיברים צריך למלוח, כמו שמולחים את הקומץ של המנחה, ואת הדם לא היו צריכים למלוח. אמר, למדנו בברייתא, אם היה כתוב וכל קורבן במלח תמלח, ולא היה כתוב וכל קורבן מנחתך, את המילה הזאת, במלח תמלח, אז מה היינו אומרים? שומע אני, אפילו עצים ודם שנקראו קורבן, גם עליהם צריך לשים מלח. מן שמת לידי אמר עצים יקרי קורבן? רבי. רבי הוא זה שלומד שעצים נקראו קורבן. אם כן, נשאלת השאלה, לרבי מבעי באו מלח, הוא באמת סובר שצריך למלוח את העצים. איפה אנחנו רואים את זה? דתניה. קורבן, לגבי מנחה כתוב קורבן, קורבן מנחה, אז כתוב שם את המילה קורבן, מלמד שמתנדבים עצים. למה? כי המילה קורבן שם מיותרת. הפסוק אומר, ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם. היה מספיק שיהיה כתוב, ונפש כי תקריב מנחה להשם. המילה קורבן, מה היא באה לומר? מלמד שמתנדבים עצים, שבן אדם יכול להתנדב להביא לבית המקדש עצים. וכמה? כמה עצים הוא צריך להביא? שני גזירים. צריך להביא שתי עצים גדולים, שתי גזירי עצים גדולים. אם הוא יתנדב, הרי עליו להביא עצים, אז הוא מביא שתי גזירים, שתי חתיכות עצים גדולים. השיעור שלהם זה דיון בין המפרשים. בכל אופן, צריך להביא שתי גזירים של עצים. וכן אתה אומר, איך אנחנו רואים שעצים נקראו קורבן? כמו שכתוב בפסוק, והגורלות הפלנו על קורבן. איזה קורבן? העצים. כי עצים נקראו קורבן. רבי אומר, עצים הם כמו קורבן מנחה. עצים הם כמו קורבן מנחה. כקורבן מנחה הן וטעונים מלח, כיוון שהם כמו קורבן מנחה, וגם הם טעונים הגשה לקרן מערבית דרומית של המזבח. זהו. אז אם כן, רואים שרבי סובר שהעצים הם כמו קורבן מנחה והם טעונים מלח. זה דעתו של רבי. הלאה. ואמר רבה, לדברי רבי, עצים גם טעונים קמיצה. שמעת החידוש? היו צריכים לטחון את העצים, לפחות חלק ממנו, בשביל שהכהן יוכל לקמוץ ממנו, להקטיר על המזבח מהעצים. כך סובר רב, כך סובר בדעתו של רבי. ואמר רב פאפה, לדברי רבי, שהוא סובר שעצים נקראו קורבן, עצים צריכים גם עצים, צריכים להקטיר אותם על גבי עצים. את העצים צריך להקטיר על גבי עצים, צריך להביא עצים במיוחד בשביל העצים האלה, להקטיר אותם על המזבח. נו, אז אם כן, מכיוון שהברייתא הזאת הולך לפי דעת רבי, אז איך אמרה הברייתא שעצים לא צריכים מלח? אנחנו רואים שפי דעת רבי עצים כן צריכים מלח. אומרת הגמרא, שמים מכאן עצים, באמת רק דם ממעטים שלא צריך מלח בברייתא. ואלא קרא למיוטי מאי, מה שכתוב מנחה, המילה מנחה, מה למעשה זה בא למעט? אומרת הגמרא, אי למיוטי דם, מעל מנחתך נפקה. כבר למדנו שממעטים את זה, מעל מנחתך, שזה בא למעט שדם לא צריך למלוח אותו במלח. עונה הגמרא, הפיק עצים והאייל נסחים. המנחה, מה היא באה למעט? נסחים, שבאמת נסחים לא צריך לשים עליהם מלח. דטניה, מה שאנחנו רואים בברייתא, שיין באמת לא צריך לשים עליו מלח, אבל היין והדם והעצים והקטורת, אין טעונין מלח. אז באמת, זה מה שכתוב, מנחת, את המילה מנחה, זה בא למעט שנסחים של יין לא צריך למלוח לפני שמנסחים אותו על הנקב המיוחד שהיה במזבח. עד כאן השיעור על דף חף.